אינני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגה בשמחה ובפרט לרבנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה רבנו נחמן בן פגה
בעזרת השם נדבר על השמח בחלקו. כתוב במסכת אבות, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. נשתדל קצת להתבונן בדברי חזל אלו. מזה שחזל אומרים איזה הוא עשיר, משמע שזה ההגדרה של העשיר ואין הגדרה אחרת. ואומרים חזל, שיות שמטרת העשירות, היא להגיע לאושר ולשמחה של העשירות. שאם נשאל איזה אדם שרוצה להעשיר, שהוא עושה כל מיני השתדלויות לחפש אושר, למה אתה מחפש את האושר? למה אתה משתדל כל כך לחפש את האושר? יגיד לך, אני רוצה להגיע לאושר ולשמחה של העשירות. זאת אומרת שהתכלית של העשירות זה להגיע לאושר ולשמחה של העשירות. לכן אומרים חז"ל שהעשיר האמיתי הוא זה שזכה בפועל לאושר והשמחה של העשירות, ולמרות שלא זכה לעשירות בפועל. ואיך אפשר לזכות לאושר ולשמחה של העשירות? על זה אומרים חז"ל, שלא ניתן לזכות לזה, אלא על ידי שיהיה שמח בחלקו. ויכול להיות שיהיה אדם עני מרוד, אבל הוא שמח בחלקו. והוא, ורק הוא נקרא עשיר, לפי הגדרת חז"ל. ולעומתו, מי שהוא עשיר בפועל, וחושב שעל ידי ריבוי העשירות, הוא ישיג את העושר והשמחה של העשירות, ולעולם הוא לא שמח בחלקו, כי כל מה שיש לו, אינו יכול לתת דעתו כדי לשמוח במה שיש לו. וכל דעתו תמיד נתונה, איך להשיג עוד ועוד עשירות, והוא תמיד דאגה ומראה שחורה איך להשיג עוד עשירות שאינה נמצאת אצלו. והוא תמיד חושב שהאושר והעשירות נמצא באושר שהוא עדיין לא השיג ולא נמצא באושר שיש לו, אלא הוא תמיד חושב שהאושר והעשירות תמיד נמצא במה שהוא עדיין לא השיג, ולכן הוא לעולם לא יכול להשיג את השמחה של העשירות, והוא לא יכול להיות שמח בחלקו. לפי הגדרת חז"ל, הוא אינו עשיר כלל, אפילו אם הוא השיג כל און של העולם נמצא באצלו, הוא לא עשיר כלל לפי הגדרת חז"ל. כי גם אם הוא ישיג את העשירות שהוא חשב שעל ידה ישיג את העושר והשמחה, אבל היות, וזה כבר נהיה העושר שלו וזה נהיה חלקו, והוא לא יודע להיות שמח בחלקו, אלא תמיד הוא תולה את השמחה במה שאין לו, נמצא שאותו עשיר לעולם לא יגיע לשמחה של העשירות, ולפי הגדרת חז"ל הוא אינו עשיר כלל, ואפילו אם יהיה לו כל הון בעולם. ולעומתו, מי ששמח בחלקו, והוא נותן דעתו שמה שיש לו, שם נמצא העושר והשמחה. ולעולם הוא לא חושב שהעושר והשמחה נמצאים במה שאין לו. אדם כזה הוא שמח תמיד, כי תמיד הוא חושב שבמה שהשם חנן אותו, שם נמצא העושר והשמחה. ואדם כזה לעולם הוא לא יחמוד ולא יקנה בחברו. כי כל הקינה של אדם נובעת מזה שאדם חושב שאם היה לי מה שיש לחברי, אז יהיה שמח ומאושר. אבל אם אדם משוכנע שכל מה שצריך להביא אותו לעושר ושמחה כבר נמצא אצלו, הוא לעולם לא יקנה בחברו. הוא לעולם לא ירדוף ויחמוד להשיג דברים שאין לו כדי להגיע על ידם לאושר והשמחה. ולכן מי ששמח בחלקו, לעולם לא יעשה שום טרחה להשיג איזה עושר. ובדרך כלל, השמחים בחלקם הם אנשים עניים, אבל הם שמחים שמחה אמיתית. ואלו שאינם שמחים בחלקם, הם אנשים לא שמחים, ומלאים אכזבות שאינו עולה בידם להשיג את מה שאינו ברשותם. רבי אליעזר ליפמן, אביהם של האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה, וחוץ מהם, היו לו עוד שני בנים צדיקים וגדולים בתורה. הוא היה עשיר גדול ובעל מעמד, גם אצל היהודים וגם אצל הגויים. נתונים היו כל מעייניו של רבי אליעזר תמיד לתורת השם ולעבודת השם. וכפי שהעיד בנו רבי זושה, שהיה רבי אליעזר ליפמן ממרד החושבנה, אשר לא עלה על יצועו לפני שערך חשבון נפש בינו לבין אלוקיו דבר יום ביומו. לאחר פטירת רבי אליעזר ליפמן, התיישבו האחים לחלוק בין חסיו, אשר הניח להם ירושה. הייתה זו ירושה גדולה ונכבדה, אשר היה בה כדי חלוקה בשופי לכל אחד מהאחים. לאחר ששמו והעריכו את העיזבון על כל חלקיו, נמנו האחים וגמרו על דרך חלוקה, אשר כולם הסכימו לה ללא כל עוררים. את המקרקעין, שדות ובתים, ירש האח המבוגר רבי נתן, אב בדין קודש סטוצ'ין. את המטלטלים, רהיטים, כלים תכשיטים, ירש האח השני רבי אלימלך. את המזומנים, מעות בהם, ירש האח הצעיר רבי אברהם. ואילו את החובות, אשר נשארו הפריצים, עיקרים וסוחרים חייבים להביאם, ירש רבי זושה. ולא נאמר שהייתה כוונה לקפח את רבי זושה חלילה. עד רבה, סכום החובות היה גדול ונכבד, אולי יותר מכל חלק אחר. לא היה גם שום קושי בגביעתם. אבל גביעת החובות הייתה כרוכה בזמן, ללכת מבעל חוב לבעל חוב, ולכל יתר האחים, אשר היו למדנים מפורסמים, וישבו יומם ולילה בבית המדרש, לא היה להם את הזמן הדרוש לכך. יוצא מן הכלל, היה רבי זושה, אשר מעולם לא הרבה לשבת בבית המדרש בין הלמדנים, ומוחלט היה בעיני האחים, כמבלהו את זמנו בבטלה, לכך הם החליטו שתפקיד גביית החובות טעה ממש על פי מידותיו. ולמעשה שלושת האחים לא הכירו את רבי זושה, כי רבי זושה בעבודת קודשו היה בעצנה לכת ובהסתר מוחלט. פרישותו וקדושתו הרקיעו שחקים, מדרגותיו עלו פסגו רקיעים, כל התורה כולה הייתה מונחת אצלו כקופסה. אך גאונותו להסתיר את עצמו, זה עלה על הכל. הוא היה גאון בה להסתיר את עצמו. ולא רק שהצניע את מעלותיו ואת מדרגותיו הנוראות, אלא שעוד עלה בידו להעמיד פנים ולהציג את עצמו בהפך המוחלט מכך. כל כך עד שאפילו האחים בעצמם, עצמם ובשרם של רבי זושה, היו בטוחים כי אינו אלא הולך בטל. ולכן, הם החליטו לתת לו את החלק של הירושה, לגבות את החובות שהיו חייבים לאביהם המנוח. האחים פנו לרבי זושה ואמרו לו שהם רוצים להעניק לו את גביית החובות בחלק של הירושה, בגלל שיש לו יותר זמן פנוי והוא יוכל ללכת לגבות את החובות מה שלהם אין. ורבי זושה היה שותף מלא, ואף הסכים בהתלהבות רבה על ההצעה שהועלתה. אלא שלמעשה לא עניין הממון את רבי זושה כלל ועיקר. הוא ריחף כל כולו בעולמות העליונים ובהשגות אילאיות, וענייני העולם הזה לא תפסו אצלו שום מקום בכלל. הוא לא נקף אפילו אצבע קטנה לגבות את החובות, והמשיך לעסוק בתורה ובעבודה, בהסתר ובהצניעה, מתוך מסירות נפש עצומה, וכך ירד לטמיון כל חלקו בירושה, ורבי זושה נשאר עני מרוד, ואילו אחיו לא ידעו מכל זה מאומה. ורבי זושה היה ידוע שהוא היה שמח בשמחה עצומה אילאית, אפילו למרות כל העניות שלו. למה? כי הוא היה שמח בחלקו. ונתבונן מהסיפור הזה, שיות והיה שמח בחלקו, שהוא הרגיש הרגשה מוחשית, שהאושר והשמחה והשירות, הכל נמצא אצלו. לכן הוא לא חיפש שום אושר נוסף, אפילו שהגיע לו בירושה, סכומים גדולים ביותר, שאם הוא יגבה את החובות שהיו חייבים לאבא שלו, הוא היה יכול על ידי זה להתעשר, אבל כיוון שהוא הבין שהאושר והעשירות נמצאים אצלו, הוא לא חיפש שום דבר מעבר לזה, והוא לא הלך לגבות שום חוב, והוא נשאר בעניות שלו, והוא לא הרגיש שום חיסרון, שהוא ידע שכל האושר נמצא אצלו, ואין לו מחפש אושר במקום אחר. וכך גם מספר רבי לוי יצחק בנדר ז"ל, על חסידי ברסלב שהיו ברוסיה, שאף על פי שהיו רבים מאנשי שלומנו, כך הוא אומר, עניים, הגונים וחסרי כל, אף על פי כן, השמחה והחיות שעפפה אותם, בהרגישם באמת את נחת אור תורתו של רבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש ותלמידו, רבי נתן. וזה עלה בהרבה הרבה על חסרונם המשווע, והיו שמחים בעניותם הרבה יותר מהעשירים באושרם. היה הדבר בולט וניכר לכל מכיריהם. לדוגמה, רבי פנחס יהושע מצ'רין, היה יהודי עובד השם, שכולם ידעו עליו שהוא צדיק, וידעו הכל מגודל עצם צדקותו וקדושתו המסגבה של רבי פנחס יהושע. אבל יחד עם זאת, היה אני מרוד כל כך, שמרוב עניות לא הייתה לו כתונת להחליף לשבת. והיה לובש אותה זמן רב, עד שגופו התמלא פצעים וחבורות. אך זאת יש להדגיש, כי שמחתו של רבי פנחס יהושע בהשם יתברך, הייתה ללא גבול, הוא חי חיים טובים ומאושרים כאחד מגדולי הנגידים, ואת אווירת השמחה הזאת ישרה גם על בני משפחתו. כאשר בניו הקטנים, לא היה להם מה לאכול, ועלו על מיטתם ללא ארוחת ערב, היה מנחם את אשתו, בואי ונודה לשם יתברך, בכך שיש לבנינו לפחות תאבון לאכול, שזה סימן ברור שהם בריאים ברוך השם. כי יש ילדים בפרט בני העשירים, שגם תאבון לאכול אין להם, עד שצריך לצאת עמהם חוץ לעיר, ולפעמים גם להרחיק נדוד, כדי שישאפו אוויר נקי ובריא. כי טבעם הוא מסגם חלוש, כמה עלינו להודות להשם, שלנו אין את הדאגה הזאת. וכך כותב בליקוטי הלכות, שמי שזוכה ללך בדרכי התמימות באמת, הוא חי חיים אמיתיים, חיים טובים באמת. ואיך שמתנהג עמו הקדוש ברוך הוא, הכל טוב וישר לפניו, והוא מלא שמחה תמיד, ואפילו אם אין לו רק לחם צר ומים לחץ, הוא מתענג מזה מאוד מאוד, הוא מרגיש בלחם ובמים באמת את כל הטעמים ואת כל המאכלים ואת כל המשקאות שבעולם. וכן בעניין המלבושים, אפילו אם אין לו רק איזה מלבוש פחות מאוד, הוא מתענג ממנו כאילו היו לו כל המלבושים הטובים שבעולם, ואינו חסר לו לעולם שום דבר, ואינו מתקנה בשום אדם, רק הוא שמח בחלקו באמת, ברוחניות ובגשמיות, ואינו מסתכל על מעשה חברו כלל. יוצא שמי ששמח בחלקו, הוא שמח בכל המצבים, בין בעשירות, בין בעניות, כי תמיד הוא חי באמונה, שמה שהשם יתברך נותן לו, זה הכי טוב בתכלית שיכול להיות. ועד רבה, השמחה היא מושכת השפעות טובות, כמו שכתוב בספר המידות, מישהו שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. הוא מסופר על רבי ברוך ממשבוז, הוא היה דודו של רבי נחמן מברסלב. הוא היה עשיר גדול. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו איזה שיעור בעולם הזה. והוא עשה אותו אני. מהשירות גדולה הוא נהפך להיות אני. הוא הגיע עד פת לחם, אין כלום. אבל הוא היה רוקד ושמח ומודה להשם יתברך ושר גם בתוך העניות שלו. אשתו שראתה אותו אומרת לו, תגיד לי, שמחה מה זאת עושה? פת לחם אין לנו בבית, על מה אתה כל כך שמח? ענה לה רבי ברוך ממשבוז, תדעי לך אשתי היקרה, יש מלאך שממונה על העניות. כשהוא מגיע לאיזה בית ורואה שמתלוננים, בוכים, מתבכיינים, מצטערים, אז הוא אומר, או, פה אני אשב. פה אני אשב לנצח נצחים. למה? כי מספקים לו מזון. המזון של המלאך הזה זה עצבות, דיכאון, תלונות, בכיינות. ואז הוא מרוצה מאוד, והוא מקבל את המזון שלו. אבל אם הוא יראה שיש בבית הזה שמחה, לא יהיה לו מה לקבל פה. אז הוא יעזוב מהר ככל האפשר. וכמו שאמר לרבי ברוך ממשבוז, כך היה. תוך זמן קצר הוא קיבל את העשירות שלו מחדש. ורואים מהסיפור שלא העשירות היא שעשתה את רבי ברוך ממשבוז שמח. שגם כשהוא נהיה עני, הוא המשיך לשמוח ולרקוד ולהודות להשם יתברך. וידוע האמרה שהעניות רודפת אחר העני. ורבי ברוך לעולם לא היה עני, שהגם שהוא ירד מנכסיו והגיע עד פת לחם. היות והוא היה שמח בחלקו, הוא המשיך להיות עשיר. כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ולכן לא היה שום מקום לעניות לרדוף אחריו. הוא מסופר על שני אנשים עניים שהיו דרים בעיר אחת. אחד מהם היה נוסע מדי פעם אל רבי נתן מברסלב כדי לקבל ולשמוע ממנו דברי אלוהים חיים. וחברו היה נוסע לרב אחר שהיה מגדולי המפורסמים באותה תקופה. פעם אותם שני עניים שוחחו יחד, ואמר זה שנסע לאחד מגדולי המפורסמים, לעני שנסע לרבי נתן. אמר לו רבך, הכוונה לרבי נתן, נותן לך הרבה יותר ממה שהרבי שלי נותן לי. כשאני בא בתחילת החורף לפני הרבי שלי, ושוטח לפניו את צרותיי וחסרונותיי הנצרכים לי לימות החורף הקשים, הרבי שלי בעצותיו, וגם נותן לי ממון משלו, ממלא לי בזה את חצי מחסרונותיי. אולם, כשאתה נוסע לרבך, אף שאינו מסייע בידך כלום, כי גם רבך הוא אני מרוד, גם רבי נתן היה אני מרוד, אולם הוא מראה לך, בכוח דיבוריו ותורותיו, שאין אתה חסר כלום, כי נותן לך דעת כזה, לראות שהכל טוב והכל מלא חסדים וישועות. נמצא שאתה מקבל ממנו הרבה יותר ממה שאני קיבלתי מהרבי שלי. וכך גם מסופר על רבי נתן בעצמו, שפעם כשהתקרב חג הפסח, ועדיין לא היה לרבי נתן מספיק כדי הוצאות החג, ולכאור איזו סיבה לדאגה. אבל רבי נתן כמובן שלא דאג. וכשראה שממלאים את החבית במים עבור ימי החג, התעזר והתחזק עד שרקד מרוב שמחה, כשהוא עונה ואומר בשמחה, תודה לאל, יש לנו כבר מים עבור ימי החג. ולמעשה, לא רק בגשמיות צריך להיות שמח בחלקו, אלא בעיקר צריך לשמח בחלקו גם ברוחניות. וכך כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה רפ"ב, וצריך אדם למצוא בעצמו גם כנקודות טובות, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו, ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה. ואף על פי כן, אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש למצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שהוא לא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף שמתחיל להסתכל באותו דבר טוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. היינו שהוא רואה שגם במצווה שהוא עשה, גם כן יש מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה מצווה והדבר שבקדושה שהוא עשה איזה מעט טוב? כי על כל פנים, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שהוא עשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא על ידי זה לידי שמחה. ובהמשך הוא כותב שצריך לדון את עצמו לקו זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כדי לחזק את עצמו, שלא ייפול לגמרי, חס ושלום. רק אדרבה, יחיה את עצמו, ושמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. דהיינו, מה שזכה לעשות מימיו איזה מצווה או איזה דבר טוב. ובסוף הקטע כותב רבי נחמן, כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה או נקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. רואים מכאן שרבי נחמן מלמד אותנו, שאפילו אם הוא מסתכל בעצמו על המעשים שלו, והוא רואה שהטוב הוא מעט והרע הוא הרבה, אף על פי כן, הוא יהיה שמח במעט הטוב הזה, שיהיה שמח בחלקו, ועל ידי זה יגיע לשמחה אמיתית. כי גם ברוחניות צריך להיות שמח בחלקו. ויש כאלה שעושים הרבה מצוות, אבל הם מלאים עצבות, כי הם לא שמחים בחלקם. וכמו שאמרנו לגבי אלו שאינם שמחים בחלקם בגשמיות, בגלל שהם לא תולים את השמחה במה שיש להם, אלא הם תולים את השמחה במה שאין להם. וכך כתוב בליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ד, חלק שני, שעיקר עבודת השם יתברך להיות תם וישר, בלי שום חוכמות וחקירות, שהם מפילים את האדם מאוד בעבודת השם יתברך. דהיינו שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם, אי אפשר לו שיצא ידי חובתו בשלמות. ואין הקדוש ברא בטרוניה עם בריאותיו, ולא ניתנה התורה למלאכי השרת. ועל אלו המדקדקים והמחמירים חומרות יתרות, עליהם נאמר וחי בהם ולא שימות בהם. כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במראה שחורה, מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם במצוות שהם עושים. ואין להם שום חיות משום מצווה, מחמת הדקדוקים והמראה השחורה שלהם. עד כאן הציטוטים מהליקוטי מוהר"ן בתורה מ"ד חלק שני. ולמעשה מתקיים באנשים אלו דברי חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו? שזה מתקיים גם ברוחניות, שעיקר הערך של המצווה היא השמחה של המצווה, וכיוון שאינם שמחים במצוות, הם מאבדים את העשירות הרוחנית שהייתה יכולה להיות להם, אילו היו שמחים במצוות שהם עושים. וכך כותב במקור השמחה אות י' ז', מי ששמח ביותר, מעלתו גבוהה ביותר. בכל עבודת איש ישראלי בתורה ובמצוות ובתפילה, בשיחה בינו לבין קונו, צריך שיביאו אל מצוות השמחה, לשמוח בה שם יתברך, וכל זמן שאינו שמח, אין בעבודתו עדיין שלמות. כי עיקר שלמות התורה והמצוות והתפילה, הוא רק כשמביאו לידי שמחה עצומה, שיגיל וישמח בו השם יתברך. כי השם יתברך הוא אחדות אחד עם התורה והמצוות. ועל כן כשלומד תורה לשמה, הוא מדבק עצמו באור התורה, ומקיים את המצוות בתמימות ובפשיטות גמור, בכוונה שמקיים רצון השם יתברך. על ידי זה יתלהב ליבו בשמחה עצומה, כי הלא הוא מקיים רצון השם יתברך, בלבישת ציצית, בהנחת תפילין, ומאיר נפשו באור עריבות מתיקות זיו השכינה. שהוא התלבשות דעתו התברך בתורה או הקדושה. והוא, ודעתו, זה אחד. ויש שמחה בעולם כשמחה זו, כשזוכה לקיים רצון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים, ומדבק עצמו בדעתו הקדושה, כי התורה הקדושה היא דעתו התברך ממש. מסופר על יסוד העבודה, שפעם התקבצו אצלו החסידים, וביניהם היה יהודי שהיה חייל בצבא הרוסי. יסוד העבודה ביקש מאותו חייל יהודי לגשת אליו, ולספר לו איזה מצווה הוא עשה, כיוון שהוא רואה עליו אור גדול, ופניו מאירים באור מופלא, ורצונו שיגלה לו איזה מצווה הוא עשה שבזכותו הוא זכה לכזה אור גדול.
ענה לו אותו חייל יהודי, שלצערו נקבע תורו לשמור בלילה הראשון של סוכות, שאז יש מצווה מהתורה לאכול קבצה פת בסוכה. והוא ניסה בכל מחיר להחליף את השמירה עם חייל אחר שישמור במקומו, ואז הוא יוכל לקיים את מצוות אכילת הפת בלילה הראשון של סוכות. אבל אחרי כל המאמצים, לא עלה בידו להחליף את השמירה עם מישהו אחר. וכשהגיע ליל סוכות הקדוש, הוא היה בעמדת השמירה. הוא בער בליבו הרצון לקיים את מצוות אכילת פת בסוכה. ועלה בדעתו לעזוב את השמירה, ולרוץ לסוכה הקרובה, ולאכול שם כזית פת, ולחזור מיד לעמדת השמירה. וכל זה מתוך ידיעה, שאם חס ושלום הוא יתפס שהוא עזב את עמדת השמירה, ידונו אותו למוות. אבל הרצון לקיים את מצוות אכילת פת בסוכה, בלילה הראשון של סוכות, בער בו כל כך, והוא החליט לעזוב את השמירה, למרות שהוא מסכן את חייו, והוא רץ לסוכה הקרובה, עשה קידוש, נטל את ידיו, ברך שהחיינו, ואכל את הפת בסוכה. וכל זה בחיפזון גדול, בירך את ברכת המזון, ומיד חזר לעמדת השמירה. והוא קיים את מצוות אכילת הפת בסוכה מתוך מסירות נפש ממש, שזה דבר גבוה מאוד. וכנראה, משום כך, ראה רבי עליי שיש עליי אור גדול, כי קיימתי מצוות אכילת פת בסוכה בלילה הראשון מתוך מסירות נפש ממש ממש.
כתוב בלקוטי מוהר"ן בתורה הרי סמך, שעל ידי מסירות נפש נעשים ייחודים עליונים בעולמות העליונים, שייחודים כאלה לא יכולים להיעשות אלא על ידי שיהודי מוסר את נפשו לכבוד השם יתברך. ומן הסתם חשב אותו חייל יהודי, שבוודאי לזה התכוון הבעל יסוד העבודה, שהוא ראה על פניו אור מיוחד ונפלא, שבטח הוא התכוון בגלל שהוא מסר נפשו עבור מצוות סוכה, לאכול כזית פת בלילה הראשון של סוכות. אמר לו הרבי, אכן מצווה גדולה קיימת, ואף רבו וגדלו זכויותיך שקיימת מצווה מתוך מסירות נפש. מכל מקום, לא בזכות כן נוערו פניך כל כך. אומר לו, נכון, קיימת מצווה במסירות נפש עצומה, וזה דבר גדול ונעלה ביותר. אבל האור שאני רואה עליך זה לא משום המצווה של במסירות נפש. ספר לי עוד מה עשית. זו עדיין לא הסיבה שבגללה אני רואה את האור המיוחד על פניך. נענה אותו חייל יהודי, שהוא אמר שבחזרתו לביתן השמירה, נתרבו בקרבו רגשי שמחה וצהלה, על שזכה בזמן קשה לקיים מצווה צוקה, והחל מרקד ומפזז לכבודה של מצווה, הוא רוקד ובשמחה עצומה, על זה שהוא זכה לקיים את מצווה צוקה, והייתה שמחה גדולה לאלוהים. נענה יסוד העבודה ואמר, אמנם כן, עבור השמחה של מצווה זכית להארת פנים כזאת. נתבונן בסיפור ללמוד ממנו תובנות חשובות. הדבר הראשון הוא שלמרות שמצווה מתוך מסירות נפש היא חשובה מאוד מאוד בשמיים, ועושה ייחודים עליונים. למרות כל זאת, לא בכוחה הוא זכה לאור מופלא על פניו, אלא רק מכוח השמחה של מצווה. ומזה נתבונן איזה מעלה יש לשמחה של מצווה שעולה על מצווה מתוך מסירות נפש. ועוד דבר יש להתבונן, שאותו חייל יהודי קיים מצוות סוכה בצורה חפוזה ביותר, שאפשר שהוא לא ישב בסוכה כמו שאנו יושבים ברוך השם, וסועדים סעודת חג בשמחה, עם שירים ודברי תורה, וגם מן הסתם לא יתאפשר לו לישון בסוכה במשך החג. ואף על פי שלא קיים את המצווה בהידור כלל, אבל אף על פי כן הוא זכה לעשירות רוחנית נוראה. שאפילו החסידים שהיו אז באותו זמן סביב השולחן של יסוד העבודה, שוודאי קיימו את מצוות סוכה בהידור רב, לא זכו לכזה אור על פניהם ולא זכו לכזו עשירות רוחנית. ולמרות שאותו חייל יהודי קיים את המצווה ללא הידור, הוא זכה לעשירות רוחנית גדולה מאוד, והכל מכוח השמחה. והתקיימו בו דברי חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ואפילו אם חלקו הוא מועט ביותר, אבל אם הוא שמח בו, אז הוא עשיר. ולפי זה, מה שהבאנו מהתורה ממדלת בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, שיש הרבה שהם תמיד במראה שחורה, כי נדמה להם שאינם יוצאים במצוות שהם עושים, כי הם חושבים להשיג את העשירות הרוחנית על ידי חיפוש חומרות יתרות, אז הם מאבדים את כל שמחת המצוות, והם לא שמים לליבם שלא רק שהם לא זוכים לעשירות רוחנית, אלא הם מאבדים את העשירות שהיו צריכים לזכות לה, אלו היו שמחים בחלקם, במצוות שעשו, איך שעשו. ונתבונן ונחשוב על עצמנו, אם היה קורה לנו איזה אונס בליל ראשון של סוכות, והיה מתאפשר לנו רק לאכול כזית פת בסוכה, ומיד היינו צריכים לצאת מהסוכה בגלל גשמים או בגלל אונס אחר. ייתכן שלא רק שלא היינו שמחים במה שזכינו לקיים, אלא ייתכן והיינו עציבים על מה שלא זכינו לקיים, ולא היינו שמים על לב איזה עשירות רוחנית אנו מפסידים על ידי הסתכלות מוטעת כזאת, במקום להסתכל על מה שזכינו ולשמוח בזה שמחה יתרה, ובמקום זה להיות עצבים על מה שלא זכינו. פעם דיברתי עם איזה ידיד, והוא סיפר לי שחג הסוכות מתקרב והוא עדיין לא מוצא אתרוג מודר כמו שהוא חושב למצוא. אמרתי לו שאם רצונו להדר במצוות אתרוג וארבעת המינים, שיקנה אתרוג כשר או אפילו קצת מהודר, שאותו יכול להשיג בקלות, בלי חיפושים יתרים, ושישקיע את הזמן של החיפושים היתרים שהוא חשב להשקיע, לחפש בשווקים של ארבעת מינים, ואת הזמן הזה הוא ישקיע בריקודים ושמחה, על מה שהשם יתברך זימן לו בחלקו. אתרוג שאפשר לקיים בו את המצווה, ועל ידי זה הוא יזכה להדר במצווה מאוד מאוד, ויזכה לעשירות רוחנית גדולה במצוות ארבעת המינים.
מסוכן כמוני טורף בלב ימים החמה לרדף כמוני בעל הרחמים מסוכן כמוני טורף בלב ימים החמה לרדף כמוני בעל הרחמים תהום אל תהום קורא כל צינורך כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני תורף בלב ימים, אכן הנרדף כמוני מעל הרחמים. ואין מסוכן כמוני תורף בלב ימים, אכן הנרדף כמוני מעל הרחמים.